שלום ברכה, אנחנו ממשיכים ב... זה לא מרתק, והקבוע בספר נצח ישראל, פרק והתחלנו לדון בסיבת הגלות. כן, כפי שאתם רואים פה על הלוח, סיבת הגלות הוא מבואר בעצמו בכתוב שהוא החטא שתרם כל זה, סיבת הסיבה נעלם ממנו. כלומר, כפי שהתחלנו להסביר, לפי המהר"ל אי אפשר שמאורעות משמעותיים במהלך ההיסטוריה יהיו בריא על המקרה. יכול להיות מאורע לא משמעותי שאתה תולה אותו במקרה, אבל דבר גדול כמו הגלות, הגלות זה לא דבר של מה בכך, יש אומר שהגלות זה דבר מקרי בעם ישראל, אפשר היה לצאת לגלות, אפשר לא לצאת לגלות. ברור שלמאורע האדיר הזה שנמשך כל כך הרבה זמן יש משמעות מהותית, ולכן צריך לברר מהי סיבת הסיבה. אמנם גם הסיבה עצמה פשוטה, החטא זה לא סתם, החטא יש בעם ישראל חטאים. נשאלת השאלה למה עם ישראל חוטא. זה לא נורמלי, עם ישראל הוא עם קדוש, בני אברהם, יצחק ויעקב, השורש שלהם נעלה מאוד, איך ייתכן שאומה שאבותיה, שיסוד זהותה כל כך עליון, היא דווקא תהיה תחטא בחטאים היותר חמורים. הנה, זאת השאלה של המהר"ל. כי לא יצא חמור מסוס, מסוס מחמור, ואדם מבהמה ובהמה מאדם. זאת אומרת, אנחנו תמיד ראינו שסוס מוליד סוס. אז היה צריך להיות ששורש האומה הקדושה יוליד אנשים קדושים. והנה אנחנו רואים שעשו חטאים נוראים ואיומים במהלך הדור. אז איך זה יכול להיות? יש קושיה על זה. והקושיה הזאת מופיעה בשני מקומות. היא מופיעה אצל ישעיהו הנביא ואצל משה רבנו. על זה אמר ישעיהו, ידע שור קונהו וחמור עוז בעליו, ישראל לא ידע מי לא התבונן. נגד שני דברים, היראה והאהבה, שראוי היה שיהיו נמצאים בישראל, כי יש בעל חיים כמו השור מכיר שמישהו תחתיו ותחת רשותו אשר יכול לעשות עמו כרצונו והוא ירא מבניו. לכך אמר ידע שור קונהו. וגם יש לנו בעל חיים כמו החמור, שהוא לא מבין מי הבוס, אבל יודע מי נותן לו לאכול, והחמור יבוס בעליו, זה מצד האהבה. זאת אומרת, אבל ישראל לא ידע, אני לא מעוניין, רוצה לומר, השם שנקראו ישראל השם השרה, והיה ראוי להם לדעת שרת ומלכות הקדוש ברוך הוא אשר הוא משה לכל, כמו שידע השור שהוא מלך את שהוא אדונתו, ואם כל זה לא ידעו דבר זה להיות יראים מפניו. ואמר עמי כנגד החמור שנקראו עם על שם שם אומר נבל, ועמי לא התבונה. עכשיו השאלה הזאת של ישעיהו הנביא, ראינו גם שהיא הייתה שאלה של משה רבנו, שגם הוא אמר איך זה יכול להיות, הלא הוא אביך כניך, הוא אסך ויכונניך, איך יכול להיות שאתה עוזב אותו. עכשיו, בפעם שעברה, קראתי את כל זה מהר מאוד, כי זה דברים שראינו בפעם שעברה. עכשיו אנחנו עוברים ובפרק כמה דתענית אמר לרב יצחק. כלומר, במסכת תענית בפרק הראשון, דף עמוד א', מופיעה השאלה עוד פעם, לא רק אצל ישעיהו ולא רק אצל משה רבנו, השאלה מופיעה גם אצל ירמיהו הנביא. וכאן מתבררים דברים עמוקים במיוחד. מהו דכתיב? כי שתיים רעות עשה עמי. כן, כלומר, הנביא מתלונן שעם ישראל עשה שתי רעות. שואל התלמוד, תרתנו דהבה, וכי רק שתיים עשו? 20 ותרתן, שבו כולו, שכחנו שהיו 22, לא זאת אומרת 22, יש 22 אותיות בתורה, והם עברו על כל התורה. אז ככה, למה הנביא אומר רק שתיים? אחי אמר רבי יוחנן, אחת שהיא שקולה כשתיים ומה היא נהיו עבודה זרה. זאת אומרת, הנביא מתלונן בעיקר על עבודה זרה, והעבודה זרה נקראת שתיים. למה היא נקראת שתיים? בגלל, תראי, אותי עזבו מקום מים חיים. כלומר, שאתה עוזב את השם, וחוץ מזה אתה הולך לשטויות, לחצוב להם בורות נשברים. אז אם כן יש פה שתי טענות, טענה על עזיבת השם, טענה על עבודת אלילים. וכתיב, כי עברו יהיה כי מוראו וכדר שלחו והתבוננו מאוד. האמר גוי אלוהים, האמיר גוי אלוהים, והמה לא אלוהים, ועמי אמיר כבודי ולא לא. אם כן, הטענה של ירמיהו מתבררת יותר. בהתחלה הוא אומר, אותי עזבו לחצוב בורות נשברים, אבל יש משהו עוד יותר עמוק, שהגויים לא ממירים את אלוהיהם. טענה, על מה מדובר? קיטיים עובדים לאש. איפה חיים הקיטיים? באיים. באיים. קיטיים זה איים. כתוב כאן קוטים, זה נכון, אבל זה לא מה שכתוב בנביא. אז האם ללכת לפי מה שכתוב בתוכנת מחשב או ללכת לפי מה שכתוב בנביא? נראה לי שיותר ראוי ללכת לפי מה שכתוב בנביא, לכן אנחנו לא נאמר קוטים כי הם קיטים. אתם מסכימים? זה ממש שובד. תנא, קיטיים עובדים לאש. איפה חיים הקיטיים? הם חיים בים. וכדרים עובדים למים. איפה חיים הכדרים? במדבר. ואף על גב שיודעים. ואף על פי שיודעים. בגב שיודעים. שהמים מחפים האש, אז למה אתה עובד לאש? הרי המים חזקים. ואפשר להוסיף גם שהאש מעדד את המים. לא ימירו אלוהיהם, ועמי ימיר כבודי ולא כבודי ולא יועיל. עד כאן זאת אומרת שכאן מביאים לנו קיטיים וקדרים, ומה שמעניין הוא שכל אומה עובדת את מה שאין לה. אני מעריץ את מה שחסר לי. למשל, אם אני שוכן במדבר, אז אין לי מים. אז אני עובד למים. אם אני חי בים, אז מים יש הרבה. אז מה אין לי? אש. אז אני עובד לאש. אבל אם אני מודע שדבר מסוים חסר לי, ולכן אני מעריץ אותו, אז זה גם אומר שבבוא הזמן אני אשיג את זה. וכאן הביאור, וביאור עניין זה, כי האדם בוחר לו אלוהות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. פירוש הדבר, יש למשל שתי דתות גדולות שצמחו מן היהדות באלפיים שנה האחרונות, הנצרות והאסלאם. הנצרות התפשטה במיוחד אצל עמי אירופה, צאצאי הרומאים והשבטים הגרמניים הברברים. האסלאם התפשט בעיקר אצל עמי המזרח. הדבר הזה תמוה מאוד, שהרי שתי הדתות האלה, גם הנצרות וגם האסלאם, טוענות שהן דתות אוניברסליות. אז אם הן דתות אוניברסליות, אז למה זירת ההתפשטות של כל דת היא בהקשר תרבותי מסוים, זה במזרח, זה במערב? כנראה שיש התאמה בין האופי של התרבות המערבית, רומא, לבין המסרים של הנצרות. מהי ההתאמה הזאת? על עשיו, דהיינו אדום, דהיינו אירופה, נאמר, על חרבך תחיה. הם אומות של שופכי דמים. אז אומה ששופכת דמים, יש לה רגישות גבוהה לאהבה. כלומר, כשהם החליטו לחזור בתשובה, אז הם ימצאו את מה שאין להם. ולכן כאשר בא ישו הנוצרי ואמר אלוהים הוא אהבה, זה היה חידוש, ממש צצה רעיונית אצל עמי אירופה, ולכן הם ימצאו את זה. כלומר, יש אומה שלוקחת לה לאלוהות את אשר היא מדמה שהוא לחלקה. האלוהות באה להשלים את מה שאין באדם. כמו כן גם עמי המזרח, שאצלם יצר הרע איננו דווקא שפיכות דמים, כי עם גזל ועריות. כשהם שמעו איזה אדם שאומר שאלוהים דורש את מידת הדין וחותך את הידיים של הגנבים ודורש צניעות קיצונית מנשים, הם ימצאו את זה. כלומר, מי שאצלו הנטייה היצרית היא חסד מופרז, מאמץ לו מידת הדין. וזה מה שאומר כאן, ביאור עניין זה, כי האדם בוחר לו אלוהות אשר ידמה אשר הוא לחלקו. כי יש אומה אשר חושבת בדעתה שיתרת האש. ולכך, כל אומה בחרה לאלוהות כפי אשר במחשבתה אשר היא לחלקו. ואף על פי, ואף כי, יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלו. כלומר, הרבה פעמים בעלי אידיאולוגיות או בעלי ערכים מודעים לכך שבמערכת הערכים שהם מאמינים בהם חסר משהו. אבל זה לא משנה, זה מה שיש לנו. יש הרבה דתות, למשל הדת, הדת הקוסמופוליטית של ימיהם, שאומרת בוודאות שיש להמשיך את התהליך. היום לא מדברים יותר על שלום, כי אם יהיה שלום, מה יהיה עם התהליך? אבל מדברים על זה שצריך להמשיך את התהליך, יש דת התהליך. עכשיו, שמה תגיד, אבל יש קושיות. נכון, יש קושיות, אבל זה מה שיש לנו, זה מה שאנחנו. אותו דבר אגב, לגבי אנשים שגדלו במסגרת הגוש הסובייטי, חונכו לקומוניזם. ועם הזמן התרבו הקושיות החמורות על השיטה הקומוניסטית, ומסכימים שהקושיות הן קושיות, אבל אף על פי כן נשארו קומוניסטים. למה? כי זה מה שאני, זה הרגישות, זה עולם הערכים שאליו אני שייך. לכן זה מה שאומר כאן המערב, אף כי יודעים כי יש כוח יותר חשוב שגובר על הכוח אשר הוא לחלק שלו. וסוף סוף, כאשר במחשבתם שהם לחלק אותו כוח, אין ממירים אותו. עכשיו, אם זה נכון מה שאומר המערב, כן, עכשיו?
יכולה להתקל משהו תבוע. הכל זה שהוא פוסר את העם, לא העם זוכר את האלוהים.
נכון.
זה לא סופרמרקט.
אתה צודק. אתה צודק. אני חוזר על שאלתך העמוקה, כי לא כולם זכו לשמוע. אז אני חוזר עליה. אתה אומר, יש לכאורה פה דבר תמוה. הרי הקדוש ברוך הוא זה שבוחר את העם, לא העם בוחר את הקדוש ברוך הוא.
לא באלילים.
מה?
אבל לא באלילים.
גם לא באלילים. למה לא באלילים?
מכיוון שהם קבעו את הדת הזאת. הם קבעו את האתוס.
כן, אבל...
מיתולוגיה.
אבל גם זה, אתה יודע, האומות עובדים לשרי האומות. לשרי האומות, הקדוש ברוך הוא. כן, אבל נראה לומר שזה נכון. הקדוש ברוך הוא בוחר. ואנחנו בוחרים להסכים או לא להסכים. זאת אומרת, אני נבראתי יהודי. זה כפוי עליי. אני, זה נתון. עם ישראל נבחר כעם ישראל, זה נתון. השאלה היא מה עושים עם זה? אם מבסוטים מזה או רותנים נגד? רוב הזמן רותנים נגד. היהודים עסוקים יומם ולילה ולהסביר מדוע זה לא בסדר שאנחנו יהודים.
מזוכיסטים.
כן, אבל לא, צריך להגיד איפה זה בא. זה לא מזוכיסטים, זה משהו הרבה יותר רב. זה דווקא בגלל שהגורל כפוי עלינו, אז יש רצון להיות עצמאי.
חופש הבחירה.
בדיוק. הכפייה איננה דבר רצוי. יותר מזה, המהר"ל שואל במקום אחר, בתפארת ישראל, מדוע התורה לא סיפרה שחג השבועות הוא בגלל מתן תורה? מה? בגלל מתן תורה. זה לא כתוב. בתורה לא כתוב למה עושים חג השבועות. כתוב דברים אחרים, חג הקציר, שבועות החל, יום הביקורים, כל זה כתוב. אבל זה שהיה מתן תורה בחג השבועות, שזו סיבת החג, זה לא כתוב בתורה. אומר המהר"ל, כי אי אפשר לעשות חג מכפייה. דבר שכפו עלינו, אנחנו לא רוצים. לפחות אנחנו לא חוגגים את זה. זה טראומטי. לכן התורה העלימה. דיברה חג הקציר, ביקורים וכו'. אז, אבל אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, אני רוצה פה קצת להעמיק. אם זה נכון שכל אומה מאמצת ערכים רוחניים שהם הפך היצר הרע הטבעי שלה, אז אם כך, מהו האידאה, מה המטרה?
לא
רוצה לגרמנים,
זה לא...
למה? עדיין? הרי, הגרמנים...
לא היו אנשי שלום,
זה בדיוק. מכיוון שהאומה הגרמנית היא אומה של מלחמה, לכן היא ימצא את הנצרות שמדברת על אהבה. זאת אומרת, זה בדיוק מה שאומר המהר"ל, שכל אומה מרגישה מה אין לה, מה חסר לה, ואת זה היא מאדירה, את זה היא הופכת לאלוהות. וזה מסביר גם מדוע לתרח, אביו של אברהם אבינו, הייתה חנות שבה הוא היה מוכר אידיאולוגיות. כלומר, היה לו, על המדפים, אידיאולוגיות לכל אחד. והגויים היו באים וקונים. אמרו, שלום, אני באתי לקנות אידיאולוגיה, מה מתאים לי? ואז תרח היה מסתכל והיה אומר, בשבילך אתה צריך את זה, בשבילך אתה צריך את זה. זאת אומרת שהעמים פונים אל מי שמבין בענייני אלוהות, דיינו המשפחה של אברהם אבינו, האבא שלו, ומשם הם שואבים את עולם הערכים שלהם. יצוין שאם חשבו על עברי אחד שהוא מסוגל לייצר אלים, אז מה חשבו על העברי עצמו? שהוא אין אלים. זאת אומרת, הנטייה הקדומה של האנושות לקחת יהודי אחד ולעשות אותו אלוה, היא קדומה אפילו לאברהם אבינו. טוב, ולכן לא במקרה גם רצו לשרוף את הבן שלו. כן, מעריצים אותו, מעריצים אותו, אבל גם שונאים אותו כאחד. זה תסביר, תסביר אדיפוס. הערצה שמוביל גם, שמובילה לרצון לרצוח. ולכן הם מסוגלים, האומות, לעבוד ליהודי אחד בתנאי שהוא הרוג. עכשיו, בואו נחזור לשאלה שאני עומד לשאול. אם זה נכון, אם זה נכון מה שאנחנו אומרים, שכל אומה מאמצת את ההפך של זהותה, מהו האידאה של היהודים? האחדות, נכון? הסיסמה שלנו זה אחד. מה הנטייה הטבעית של היהודים לפי זה? המחלוקת. כלומר, מאחר ואנחנו אומה שיודעת, זה עובד או לא? מאחר ואנחנו אומה שיודעת את המחלוקת מהי, לכן אנחנו מעריצים את האחדות. יש לנו רגש טבעי לדבר הזה. אגב, כידוע לציבור היקר, אני גם עוסק בגויים, לפעמים, כן? בני נוח. שמתי לב שככל שבני נוח הולכים ומתקרבים ליהדות, הם יותר מתפלגים. לומדים מאיתנו משהו. עכשיו, גם פה, עם ישראל, יש לו אידיאל של ייחוד המידות, או מה שנקרא בעברית פשוטה, אחדות הערכים, ולכן הרקע של העם היהודי זה המחלוקת. אבל כאן יש שאלה, אני ממשיך במערב, וישראל שבחלק השם יתברך כאשר אמר כתוב בכמה מקומות הוא יתברך משה דן קול והמירו את כבודו ולא יועיל אשר הם אינם לחלקן של ישראל, הרי שתיים רעות כי אינם רק כי אינם אלה, כן, רק הפירושו אלה לחלק השם יתברך והמירו אותו ולא יודע. כן, כלומר, אנחנו בינתיים ראינו קושי רציני מאוד. עם ישראל, בני אברהם, יצחק ויעקב, חטאו מכל האומות. ישעיהו הנביא אומר שהוא לא מבין למה. ירמיהו הנביא גם הוא מקשה את זה. ועכשיו אנחנו מגיעים לגרסה השלישית של הקושי אצל משה רבנו. ולפיכך, משה רבינו עליו השלום גם כן היה תמה על זה, ואמר, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך, קניך, הוא עצך, ויכול עניך, ביור זה. כי כל ישראל הם לשם. מי אנחנו בשביל השם? אנחנו גם עבד וגם בן. מה הקשר היותר חזק? הקשר של העבד אל אדוניו או של הבן אל אביו. האמת שיש נתנים, יש בחינה שהבן שייך במיוחד לאביו, כי אביו עשה אותו, אביו עשה אותו ביולוגית. לכן אפשר לומר הקשר בין בן ואביו הוא קשר חזק מאוד. מצד שני, הבן לא שייך לאביו, אדם לא יכול למכור את בנו, זה לא שלו. לעומת זה העבד אמנם הוא לא הבן של אביו, של אדוניו, אבל הוא שייך לאדוניו, כל כולו קניין אדוניו. אז יש מבחינה זאת, זה נכון. עכשיו, ולכן מבחינה זאת יש מעלה לקשר של עבד אל אדוניו יותר מהקשר של בן אביו. מה עכשיו בין ישראל לקדוש ברוך הוא? זה קשר של בן או קשר של העבד? התשובה היא שניהם. אז זה מה שאומר כאן המהר"ל. גם וגם, כן. זה מה שאומר כאן המהר"ל. כי כל ישראל הם לשם. אם מצד שהוציאם לפועל, כמו שהאב הוא סיבה שיצא הפעל לפועל, והשם יתברך בעצמו היה הסיבה שיצאו לפועל, וזה היה כאשר הוציא אותם השם יתברך אותם ממצרים, וכאילו נולדו וכתיב שלח את בני ויעקבני. ומכל מה אין הבן קנוי לו בעצמו, רק הוא סיבה שיצא לפועל, והאבן קנוי לאדון בעצמו. והשם יתברך, עם שהוציאם לפועל, הם גם כן קנויים לו בעצמם לעבדים. כי הוציאה מן העבדות באותו תופקים עד שנעשו עבדים קנויים לו. ואמרו רבותינו, זכרונם לברכה, קידושין כ"ב, דלת ומזוזה היו עדים שפסחתי על בני ישראל ואמרתי להם, כי לי בני ישראל עבדים. וכאשר ביירנו בחיבור קבורת השם. לכן אמר, הלא הוא אביך, קניך. כלומר זה שתי הבחינות, אביך שעשה אותך, הוציא אותך אל הפועל, קניך שאתה שייך לו. ועוד אמר, הוא עשך את היכולניך. ודבר זה בפני עצמו, כי האב אינו רק מה שהביא הבן אל העולם, אבל עציות האדם בכל תיקונו בגופו ובעבריו הוא דבר בפני עצמו, שזה פועל הטבע. נכון, אב מוליד את בנו, אבל את המטען הגנטי לא האב בחר. המטען הגנטי בא מן הטבע, עובר דרך האב. אבל בעצם אין האדם בוחר איזה כרומוסומים להעביר לבנו. אבל כאן אצל הקדוש ברוך הוא עשך ויכונניך. אבל השם יתברך כשם שהוא אב לישראל שהביא אותם אל העולם, כך נתן להם מה שהעם צריך להיות עם רב ותקיף. ועל זה אמר הלא הוא עשך. ואמר ויכונניך, רוצה לומר שהזין אותך בכל שלמות עד שנעשו ישראל אומה שלמה בכל, כמו שאמרו כי ישראל הם כרקה דחולה בה, ממנו מלאכיו וממנו כהנים. רוצה לומר כי השם יתברך השלים את ישראל בכל השלמות עד שלא היו חסרים כלל, מה שלא היה לשום אומה כלל, והם החליפו הטוב ברע הגנות. ובוודאי דבר זה תמיה. עד כאן הקושיה. קושיה חזקה מאוד. מתחילת הפרק הוא מקשה את הקושיה הזאת. גם בשבוע שעבר הוא הקשה את הקושיה הזאת. וגם עכשיו, לא גמר להקשות. אז ניתן תשובה ראשונה. התשובה היא שזה היה במקרה. אומר על זה המהר"ל, ולא יספיקנו התשובה לומר שהיה זה במקרה. במקרה מה? לא יכול להיות שמישהו חוטא לפעמים. נכון, הוא צדיק גדול, אומה צדיקה, קרה. מה אתה עושה מזה עניין כשאתה כותב פרק שלם בספר שלך? על זה אומר המהר"ל, לא יספיקנו התשובה לומר שזה במקרה, כי בעוונותינו היה מתמיד דבר זה בישראל, וכבר התבאר פעמים הרבה שהמקרה אינו מתמיד. מה זה מקרה? דבר שהוא לא עצמותי, דבר שהוא מקרי בדבר. למשל, יש ספר. נגיד, זה שיש מילים שכתובות בספר, זה משהו מהותי לספר, כי בלי זה לא היה ספר. זה שהכריכה היא כחולה או ירוקה או אדומה, זה דבר מקרה. אפשר להחליף בכריכה אחרת. אז זה נקרא עצמי, וזה נקרא מקרי. זה שיש אותיות, זה עצם הדבר, זה שיש צבע לטרפה, זה מקרי בדבר. אותו דבר לגבי החטא. החטא, אם הוא היה דבר מקרי בעם ישראל, אז זה לא היה צריך לקרות כל כך הרבה. אבל זה קרה כל הזמן. האם השאלה עד עכשיו ברורה? אני מקווה שכן, כי עכשיו המהר"ל הולך לסבך את זה. אבל התשובה לשאלה הקשה הזאת, מזכנים וחכמים מגונן, אשר השיבו על שאלה זאת בפרק החליל, ואת הצפוני הרחיק מעליכם, זה יצר הרע שעומד צפון בתוך ליבו של אדם, הצפוני, והדחתיו אל ארץ צייה, למקום שאין בני אדם מצויים שם לגרות בהם, פניו אל הים הקדמוני, שנתן עיניו במקדש ראשון ויחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו, ועלה באשו ותעל צחנתו, שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. כלומר, אנחנו רואים שיש יותר יצר הרע בעם ישראל מאשר אצל עמים אחרים. כי הגדיל לעשות, אמר רביי, שלתלמידי חכמים יותר מכולם. עד כאן. כלומר, שלתלמידי חכמים יש יצר הרע יותר מכל ישראל. מפוסר הסיפור על רבא, כן? שרבא ראה בחור ובחורה הולכים אל היער. כנראה שהם רצו לשבת באותו טנק. אמר רבא, הם הולכים בוודאי לחתו, תתפוס אותם. והוא הלך אחריהם, והוא שמע שהם יושבים ליד איזה שיח, מדברים ביניהם, גברו את השיחה, חזרו הביתה. בחר רבא ואמר, אם אני הייתי שם, אני הייתי נכשל. אמרו לו, אין לך מה לדאוג, כי כל הגדול מחברו, יצאו גדול למנו. אז הם אנשים פשוטים, הם לא חוטאים חטאים. אבל אתה, שאתה אדם גדול, יצר הרע שלך משהו, לכן היית חוטא. כן? לכן גם רבא צריך לשמור את עצמו יותר. זה לא אומר אגב שתלמידי חכמים חוטאים. אבל זה אומר שיש להם יותר יצר הרע, יותר עבודה להתבלד. אז זאת אומרת שקודם כל אנחנו מבינים שעם ישראל יש לו מעלה מיוחדת. מפני שיש לו מעלה מיוחדת, הוא חוטא יותר מאחר. כן? צריך לברר מה המשמעות של הדבר הזה. ויש לשאול, מפני מה דווקא מתגרה באותו שיש לו מעלה? ופירוש הדבר הזה, כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממה שהוא נשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו הוא יוצא מן הסדר והשיעור. ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל מעלתם אשר הוא חוץ מן שיעור המוגבל. טוב, כדי להביא את הנקודה הזאת צריך לשים לב שאצל המערב יש שני ביטויים הופכיים. לא תמיד שמו לב לזה, אז כדאי לשים לב. המערב הרבה פעמים מדבר על הטבע, ולעומת זה מדבר על הסדר. סדר, כן. יש טבע ויש סדר. והייתי אומר שזה כמעט הפוך אחד לגברי מהשני. לטבע יש חוקים משלו, ולסדר יש חוקים משלו. מה החוקים של הטבע? החוקים של הטבע הם חוקים עיוורים. כלומר, חוקים סתמיים ללא שום כוונה ורצון. לעומת זה, החוקים של הסדר זה חוקים ערכיים. בשם ערכים מסוימים יש סדר מסוים בעולם. למשל, בית המקדש. לפי הסדר צריך שיהיה בית מקדש. לפי הטבע, אי אפשר שיהיה בית מקדש. אז לפעמים הסדר גובר ויהיה בית מקדש, לפעמים הטבע גובר ובית המקדש חרב. כן? כלומר, יש מחלוקת, יש איזה מתח בעולם בין הסדר העליון לבין הטבע הפשוט. עכשיו, אם, מה שהמערב כאן מדבר על מה שיוצא מן הסדר, בעברית קוראים לזה חריג. מה שחריג עומד נגד הטבע. ואביא לכם שתי דוגמאות. הדוגמה אחת היא פשוטה. אם אנחנו ניקח אפרוח אחד שחור, ואנחנו נניח אותו ב-100 אפרוחים צהובים, טוב, זמן קצר ביותר,
הוא לא יישאר.
למה? הוא לא עשה כלום. הוא פשוט שחור. הוא שחור ולא צהוב. אגב, אם הצבע היה הפוך, זאת אומרת שבין 100 אפרוחים שחורים היו שמים לך צהוב, אותו דבר. כלומר, יש לטבע נטייה לאחידות. הטבע אינו מקבל את החריג. דוגמה שנייה. בוודאי יצא לכם לפעמים לערוך את שולחן ליל הסדר. ושולחן ליל הסדר הוא שולחן ארוך. ימים מתקדמים 40, 50 אנשים באותו שולחן. אז השולחן גדול. על השולחן הגדול מניחים מפה. מה גודל המפה? גדולה מאוד. פרוסה על כל השולחן. אם אתם תנסו להרים את המפה על ידי שאתם צובטים אותה באמצע, אתם להרים אותה. מה קורה מבחינה פיזיקלית? היא נדבקת לשולחן. הלחץ האטמוספרי לא מרשה. זאת אומרת, הלחץ האטמוספרי הכולל של כל המפה לא נותן לחריגה בנקודה אחת להפר את הסדר הזה. אותו דבר, עם ישראל זה יצור חריג בנוף האנושי. ולכן יש כוחות נגדיים המבטלים את מעלתו. הכוח הנגדי המבטל את מעלת ישראל זה יצר הרע. אבל זה לא איזה דפקט ביצור. זה תוצאה ישירה, עצמותית, של המעלה שלנו. ברור, אז זה מה שאני קורא כאן. ולכך ישראל אשר יעשו מעלה עליונה, דבק בהם כוח הרע, הוא היצר אשר הוא מוכן לבטל אותה מעלה עליונה, לפי שיוצא מעלתם מכלל שאר אדם. וכן, תלמידי חכמים, שיש נגדם בגץ, אפשר שיש להם עוד יותר מעלה, דבק בהם כוח אשר הוא מוכן לבטל המעלה אשר אינה נשאר בני אדם. ודבר זה תמצא מבורך, כי השטן הוא היצר הרע, היה מגרה בישראל כאשר קנו ישראל המעלה העליונה. טוב, אז כאן, כדי להוכיח את מה שהוא אומר, הרי זה לא מספיק לטעון את הטענה הזאת, המהר"ל מברר בעצם מתי זה קרה שעם ישראל נפל ממדרגתו. הסיפור הקלאסי, חטא העגל. חטא העגל, עלובה קלה שזינתה תחת חופתה. עכשיו, מתי זה בדיוק קורה? ידוע, עם ישראל מחכה שמשה ידע. באיזשהו שלב, משה מתעכב,
בושש.
ואז העם אומר, טוב, אז אין ברירה, פונים לארון, תעשה עגל. טוב, זה נשמע בינתיים פשוט. יש רק בעיה אחת, שהפסוק לפניכם זה ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוהים וירא העם כי בושש משה לה. זאת אומרת, הרגע הזה שבו ניתנו הלוחות למשה הוא רגע ייחודי בכל ההיסטוריה כולה. זאת הייתה נקודת השקה לחלקיק של שנייה בין האלוהות לבין העולם. לא רגע אחד לפני ולא רגע אחד אחרי. לפני שניתנו הלוחות, אז הלוחות לא ניתנו. אחרי שנתקבלו הלוחות, הרי הלוחות נתקבלו, עברו מן האלוהות אל האדם. אבל יש רגע אחד של מגע קצר מאוד, זה הרגע של הנתינה. זה בעצם הרגע הנשגב ביותר בהיסטוריה האנושית. ודווקא באותו רגע של מעלה עליונה ישראל עושים את העגל. אז כנראה שיש קשר מהותי בין הדברים. זה מה שהמהר"ל כאן הולך להסביר לנו. היה מגרה בישראל כאשר קנו ישראל מעלה עליונה, והוא כאשר הוציא השם ברך ישראל ממצרים ונתן להם התורה, ובזה קנו ישראל המעלה על הכל, עד שהכתוב אמר עליהם אמרתי אלוהים אתם. מה? לא אמרתם ששל יום היום? היום יום שלישי, נכון? אני אמרתי אלוהים אתם. אז למה אתם אומרים בנר? רק בגלל שזה מודפס על הלוח? איך אתם יודעים שיש טעויות בהקלדה? כן, אמרתי אלוהים אתם ובני עדיון כולכם אכן קדמתם אותו. כלומר, איך אמרה קורא את הפסוק? בזמן שיש לומר עליכם אלוהים אתם, בדיוק באותה שעה מתברר שכאדם תמותו. וזה נאמר בשעה שקיבלו ישראל התורה, שהיו ישראל למעלה יותר גדולה, והיא יוצאת מגדר שאר בני אדם, והיה דבק בהם הכוח המוכן לבטל דבר שהוא יוצא מן הגדר. ולכן באותה שעה שקיבלו התורה, שהיה מעלתם על הכל, יצא החטא לפועל, לא קודם ולא אחר נתינת התורה. ובירושלמי תשקלים, והדבר הזה מבואר כאן, רבי שמואל בן אמר, הלוחות אורכן שישה טפחים ורוחבן שישה טפחים, והיה משה תופס בטפחיים. למה? יד, מה הרוחב של יד? אז איך משה תופס בטפחיים? לא, כשהיד פתוחה אז יש בה שני טפחים, יש טפח באצבעות, טפח בכף. אז משה תופס בטפחיים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים, וטפחיים רווח באמצע. וכיוון שעשו ישראל אותו מעשה, כלומר באותו רגע שהיו טפחיים אצל משה, ביקש הקדוש ברוך הוא לחוטפם. אומר, לא, אני לוקח בחזרה. גברו ידיו של משה וחטפם. הוא שהקדוש ברוך הוא משפו לכל היד החזקה אשר עשה משה. אז יש לו יד חזק, הוא מצליח לחטוף את הלוחות מהקדוש ברוך הוא. יש למה לידה דגברה על ימינה עקר. כלומר, שלום ליד שגברה על הימין של מה. טוב, קודם כל זה לא מובן, כן. מה זה שהקדוש ברוך הוא תופס, הוא קודם לו גוף, מה זה, למה משה מצליח יותר מהקדוש ברוך הוא, זה משהו לא מובן בכלל. כן. יש הרבה מרכיבים להגדה הזאת, אני לא יודע אם נספיק את זה, אבל קודם כל נתחיל. ובדבר זה באו לבאר לך, כי אותה שעה היו מוכן לחטא, כאשר ניתנה להם התורה דווקא. ולפי הסברה היה ראוי בהפך זה, זו הסברה כוונה במבט ראשון. כי בשעה שניתנה התורה היה ראוי שיהיו יותר צדיקים, ובאותה שעה באו לבאר לך את הגדול, וכל זה נתנה. כי החתן הוא יצר היה מגרה בישראל בשביל אותה מעלה שקנו ישראל באותה שעה שאין למעלה מזה. ולכך אמר, כי הלוחות, אגב, אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, זה מייאש נורא. זה אומר שכל פעם שאנחנו מגיעים למעלה, נכשלים. איך נגיע בסוף? את השאלה הזאת הוא ישאל בסוף הפרק. אני רק ספוילר. ולכך אמר, כי הלוחות היו טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, וטפחיים בידה של משה, וטפחיים רווח באמצע. ודבר זה הוא החיבור הגמור והדיבוק הגמור שיש לישראל עם הקדוש ברוך הוא. כי על ידי התורה יש לישראל דבקות אל הקדוש ברוך הוא, ואילו עדיין לא ניתנו הלוחות, הרי אין כאן חיבור, כיוון שלא ניתנו עדיין הלוחות, ואין ישראל עדיין חיבור. ואם כבר ניתנו הלוחות, הרי כבר ניתנו הלוחות, ואין כאן דבקות של השם יתברך, כי עיקר הדבקות כאשר נותן להם, וזה מתחבר להם. כן, יש כלל, לפני הזמן זה לא הזמן, אחרי הזמן זה כבר לא הזמן. תבלו את הזמן. אבל כאשר היו טפחיים ביד הקדוש ברוך הוא, וטפחיים ביד משה שמקבל התורה לישראל, וטפחיים חלק, זהו החיבור הגמור. מה, מה עם הטפחיים החלק הזה?
הרווח.
הרווח הזה, זה החיבור. כי אלו שני טפחיים חלק אשר ביניהם משותף בו הנותן והמקבל יחד. דכך קיים עליו, שניים מוחדים בטלים. זה נוטל עד שידו מגע, וזה נוטל עד שידו מגע. והשאר, איפה שהם לא נוגעים, חולקים אותו ביניהם, כאילו הם שותפים. וזהו החיבור והשיתוף הגמור. ולכן החלק דווקא הוא מורה על הקשר. בעוד שאם ידו של משה וידו של הקדוש ברוך הוא כביכול היו נוגעות זה בזו, אז באמת לא היה פה שום חיבור, כל אחד יש לו את החלק שלו. ואי אפשר שיהיה מעלה יותר עליונה כמו זאת, כי על ידי התורה שהיה השם ברוך נותן מישראל וישראל היה מקבלים, לכן התורה היא אמצעי לעשות חיבור וזיגות גמור. ואילו היה חלק ביד הקדוש ברוך הוא וחלק בידו של משה, היה הדבר הזה כאילו היה כאן חילוק, כי יש מן התורה שהוא שייך אל השם ברוך, ויש שהוא שייך למקבל. וכאשר יש כאן שפחיים חלק ביניהם, דבר זה הוא חיבור אל השם ברך ולישראל, זהו חיבור גמור, והמעלה יותר עליונה, ואז היה גובר בהם השטן לבטל מהם המעלה הזאת, ואמר כי גברה ידו של משה. וזה מפני כי משה הוא המקבל והתורה היא השלמתו, לכך כוח של משה שהוא המקבל יותר גובר כאשר התורה היא השלמתו. טוב, זה צריך ביור. מה זה אומר? אפשר להסתכל על התורה כסוג של חוכמה, אבל התורה איננה חוכמה באמת. התורה היא דיבור. מה ההבדל בין חוכמה לדיבור? חוכמה דורשת מן המשכיל להתעלות עד הגובה של אותה חוכמה. כלומר, אם אתה לא מבין במתמטיקה, המתמטיקה לא תרד אליך. אתה צריך להתאמץ, להבין. לא הבנת, אתה בחוץ, החוכמה נשארת חוכמה. אם התורה הייתה חוכמה, ברגע שעם ישראל חוטא, התורה נתפס, עולה למעלה בחזרה. זה לא בשבילכם, אתם חוטאים. ביקש הקדוש ברוך הוא לחטוף, כאילו שזו חוכמה. אבל התורה היא דיבור. דיבור מניח את המקבל, את השומע. ולכן עניינה של התורה ומהותה של התורה להינתן. לכן המקבל עיקר. לכן גוברות ידיו של משה. מה שאומר, ואמרתי גברה ידו של משה, וזה מפני כי משה הוא המקבל, והתורה היא השלמה. עיקר עניינה של התורה, אם כן להתקבל, כוח של משה שהוא המקבל יותר גובר, כאשר התורה יש לה מתו, וכך ידע של משה גברו על ידו של קודם ברוך, מה שהתורה היא שייך אל השם יברך, כאשר הוא יברך משפיע התורה, ויותר גובר הכוח הזה, שהתורה שהוא שייך אל משה, שהוא השלמתו, ממה שהיה אל השם יברך, אשר משפיע התורה. הנה בערך סיבת החטא של ישראל, אשר סיבתו הוא היצר, אשר מתגרב עם ישראל אתם, אשר אמרנו. טוב, זה לא מספיק כדי להבין את הכל, הרי היה שהמהר"ן ממשיך אומר, ועוד יש לדעת ולהבין, אז את זה נראה בפעם הבאה בעזרת השם.